טוב, בואו נתחיל, עד שיגיעו הדפים. אנחנו היום בשיעור של נפש האדם. אז עשינו בינתיים רק הקדמה ככה בסיפור של רבי אליעזר. והיום בעצם נתחיל את הלימוד עצמו, המקורות. ספציפית היום נלמד מהר"ל. בדרך כלל מהר"ל זה יום חמישי, אבל השבוע נלמד פעמיים. לא את אותו מהר"ל. נלמד מספר אחר במהר"ל, תפארת ישראל. שאמרנו שהנושא שלו בגדול זה תורה. ואני רוצה לראות שם קטע, פרק אחד שעוסק במהות האדם. עוסק במהות האדם ובהבחנה בין מהות האדם לבין בעלי החיים. בסדר? כי אנחנו נדבר היום על האדם, נדבר על האדם באופן כללי, שברור שהמרכז של האדם זה עם ישראל. יש מדרש כזה שהוא אמר לעם ישראל, יש פסוק, אדם אתם. אתם קרויים אדם, ואין כל אומות קרויות אדם. זאת אומרת, מי שמממש את המדרגה של האדם, קודם כל, זה עם ישראל. האדם הראשון, שהוא בעצם היה האדם האידיאלי, שהיה אמור להיות האדם האידיאלי, גם היה בהתחלה, עד שהוא נפל, כן, קראו לו אדם, אדם מלשון אדמה לאלוקה. זאת אומרת, הוא היה בצלם אלוקים ממש, היה הופעה אלוקית מאוד מאוד מיוחדת. משחטא האדם, כן? אז בעצם עם ישראל מקבל את התפקיד קודם כל להיות אדם, אתם קרויים אדם. זאת אומרת, לשחזר, לתקן את אותה מדרגה עבודה שהלכה במדרגת האדם הראשון, עם ישראל לתקן את מדרגת האדם, אז מאלה גם שאר אומות העולם יבואו אחריו. כן? יהיה פה איזה דגם שיתקן ויסביר לעולם מה זה אדם, מהי מדרגת צלם אלוקים שבאדם. בסדר? לכן אנחנו מדברים על האדם, אבל בעצם אנחנו מדברים כרגע על עם ישראל, שהוא יכול לממש את המדרגה הזו שנקראת אדם. יכול להיות שבהמשך השיעורים גם ניגע בהבדל בין עם ישראל, בין נפש ישראל לנפש אומות העולם, וכרגע זה לא הנושא. אנחנו מדברים על מדרגת האדם מול בעלי החיים, כשאנחנו אומרים בעצם מי שמממש את מדרגת האדם כרגע זה עם ישראל. אז אם אנחנו ככה מנסים ככה להעלות בדעתנו, לפני שנראה בפנים את ההגדרה של המהר"ל, מהי ההגדרה שמבדלת את מדרגת האדם מבעלי החיים? מדבר. דהיינו, כשאנחנו אומרים מדבר, אנחנו מתכוונים שאנחנו יכולים להגדיר מה אנחנו חושבים, מה אנחנו רוצים. דף אחד אם אני צריך. תחילה. מה זה הולך קשה שם? תקוע? אז תגידי, אם זה לא הולך, אז אני אנסה בעל פרק. זה הולך כאילו... אז אם אנחנו מנסים להגדיר, זאת אומרת דיבור, נכון? האדם הוא מדבר. השאלה למה אנחנו מתכוונים? האם אנחנו מדברים על זה שהכוונה היא שאנחנו יכולים להעביר אחד לשני את כוונותינו, יש מעין זה בבעלי חיים, במדרגות שונות. נכון? זאת אומרת, בעלי חיים יכולים, יש להם סוג מסוים של תקשורת שדרכה הם איכשהו, לא יודע, מודיעים אחד לשני שיש סכנה או שיש יש רמה מסוימת של תקשורת, מאוד דלה, אבל לכאורה, האם זה הבדל כמותי או איכותי? בסדר? זאת השאלה? זאת אומרת, זה מדרגה שונה או שזה הבדל כמותי, זאת אומרת שיש פה יכול להיות יותר טובה, אבל על אותו רצף.
זה איכותי. זה מדרגה שונה לגמרי.
למה? כי אנחנו יודעים להגיד יותר מילים? אין לנו רק...
לא, זה יותר מילים. לא יודע מה, הם משמיעים קולות, לא מדברים.
מה, בגלל שהחיתוך של העברות?
לא, אין להם מילים.
העושר של השפה?
כמו תינוק שהוא לא בוכה, אבל הוא לא מדבר. הוא בוכה, משמיע קולות, עכשיו מה הוא רוצה, הוא לא מדבר. בשפה.
אנחנו מנסים להבין מה, ככה בדעתנו, עוד לפני שנראה את המהר"ל, מה הנקודה שמבדילה, מבדלת, אדם ובעלי חיים. כן, אדם ובעלי חיים. מה מבדל, כן. לא מה ההבדל, זו שאלה קצת אחרת. זאת אומרת, ההבדלים יש הרבה. אנחנו הולכים על 2, הולכים על 4. אנחנו, יש לנו, לא יודע מה, יש הרבה הבדלים. אבל מה הבידול? מה הנקודה העקרונית שמגדירה שיש פה מדרגה שונה? אז הייתה הצעה של דיבור. נכון? שאין ספק שזה הבדל משמעותי.
יש גם
אבל יש עוד הרבה הבדלים. זאת אומרת, חוש הומור למשל, גם אין בבעלי חיים, נכון? אין חוש הומור, ואין אומנות, ואין... אנחנו מחזירים, מה הנקודה שמבדילה?
מהלך.
אז המהלך?
נראה לי
שלמדת
כבר עכשיו, מהר"ל אומר, מהלך זה מכיוון שלבני אדם יש יכולת להתקדם
ולהתקדם. ההתקדמות, ההתקדמות מה?
יכולת בנו להתקדם.
האישיותית?
כן.
לא החיצונית?
כן.
אוקיי. אז דובר על דיבור, דובר על עכשיו ההילוך, ההתקדמות. מה עוד? להם יש גם? טוב, אז... ולהם יש נשמה?
לא,
נפש. טוב, אנחנו עוד לא למדנו, אנחנו נלמד את המושגים ואז נהיה יותר מדויקים. אבל אני מדבר לא במושגים, במה שאנחנו רואים. כן, איך שאנחנו רואים את הדברים, מה הנקודה המבדלת. אז חשיבה, בחירה חופשית, התקדמות.
נשמה.
מה?
נשמה.
נכון. ולעומת בעלי חיים?
נפש.
נפש. אז מה ההבדל? טוב, זה נראה בהמשך. אבל יש משהו פנימי גם בבעלי חיים, נכון? זאת אומרת, זה לא בשר ועצמות, יש שם נקודת חיים. נקודת חיים שמפעילה קשרים, שמפעילה רצונות. זה נקרא, כן, נפש, זה יש שם משהו רוחני. אבל ברור שהנפש היא שונה. זאת אומרת, ברור שכל ההבדלים החיצוניים, שחלקם דיברנו, דיבור ושכל ו... לא הוזכר, אומנות, כל מה שנקרא תרבות, זאת אומרת, כל משהו מעבר לקיום. לאט לאט, אנחנו נראה שיש בזה הגדרות, אבל יש פה הרבה נקודות או הרבה ביטויים שאין ספק שמתחילים קודם כל מהוויה פנימית שונה. כיוון שיש הוויה פנימית שונה, לכן האדם מדבר. זאת אומרת, זה לא הבדל כמותי, בסדר? כי גם שכל, למשל, יש שכל בעלי חיים ויש רמות שונות גם בין ה... אתה יודע, כנראה שהדולפין יותר מתוחכם מ... לא יודע מה, מדג אחר, או... יש הבדלים דרגאיים בין בעלי החיים באופן כללי. אבל השאלה אם יש הבדל מהותי, כן? מדרגה שונה. מדרגה שונה מתחילה קודם כל מקומה פנימית, כיוון שיש קומה פנימית שונה לכן, אנחנו נראה הרבה הרבה שינויים. אז השינויים יש להם הרבה הרבה ביטויים, כן? אבל קודם כל יש מדרגה פנימית שונה. על הנקודה הזאת, התייחס המהר"ל, בואו נראה איך בונה את הדברים בהדרגתיות, כבר דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהמהר"ל הוא לא מסודר ושיטתי. אז התחיל איתנו בסקירה כזאת קצת כוללת על הנבראים, ומשם יגיע אל האדם. בסדר, הדפים הגיעו, פחות או יותר? בסדר, מישהי צריכה? טוב. אז פרק א' בספר תפארת ישראל. אומר המהר"ל, אפשר, אולי אנחנו אפילו נחלק את זה לכמה רבדים. אז הנה, פה זה הרובד הראשון, פה נעשה פה איזה כמה, ננסה לזהות פה כמה מדרגות בדרך שהוא הולך. הנבראים אשר ברא השם יתברך בעולמו. כולם הם פועלים בעולם אשר נבראו בו. וכל אחד לפי מעלתו וחשיבותו, גודל פעולתו. יש נבראים בעולם, ריבוי עצום, כן, היום שיש לנו גם יכולות הרבה הרבה יותר מתוחכמות להגיע למתחת לים ומעל... לראות את כל הגיוון האדיר שיש בבריאה, פלא מדהים. אומר המהר"ל, הם פועלים בעולם וכל אחד לפי מעלתו וחשיבותו וגודל פעולתו. זאת אומרת, יש נבראים יותר, הפעולה שלהם יותר עיקרית ומשמעותית ובולטת, ויש כאלה שפחות, אבל כל הנבראים זה מין פסיפס כזה אדיר שקדוש ברוך הוא ברא בעולם של נבראים שכל אחד פה נמצא ויש לו את הקיום שלו ואת המיוחדות ואת הגוון המיוחד שלו. הנה השמיים וכל צבא השמיים, כולם פועלים, מסובבים הרקיע ופועלים בתחתונים, כמו שברם השם התברך וסידר אותם. וכן התחתונים, כולם פועלים, הארץ היא שפועלת ומצמיחה צמחה. וכל אשר יוצא מן הארץ היא פועלת. וכן המים פועלים, מרבים ומצמיחים האדמה. והרוח גם כן מגדל הכל כמו שהוא ידוע. וכן האש, כמו החמה, מחמם ומגדל הכל. וכן כל בעלי החיים וכל המינים שבעולם, לא לתוהו ברעם, לא לתוהו, מה זה תוהו? לריק, כן, לסתמיות. אין בהם, הם לא סתם נמצאים, אלא רק נאמר עליהם, פרו, רבו, מילאו את הארץ. זאת אומרת, יש ערך בקיום שלהם, יש כל גוון, כל בריאה יש לה את הערך שלה, ויש מה שאמר על כל, יש לה פעולה בעולם, יש לה דבר שהיא פועלת. כן? זאת אומרת, הארץ מצמיחה, צמחים, והשמש מחממת, וכמובן כל הדיוק, כן, המערה לא מרחיב, אבל אנחנו יודעים כל כך הרבה דברים רק בחיבור הזה, בין השמש לבין הארץ, אם הייתה קרובה יותר, הייתה שורפת, הייתה רחוקה יותר, העולם לא היה בו אנרגיה, ואז היא מאפשרת לצמחים לצמוח, ובעלי חיים חיים בזכות הצמחים, וכל העולם נושם בזכות הצמחים והקשר בין האדם, כל הקשרים המדהימים האלה ש... מספיק אם אחד מהם לא היה קיים ולא היה קיום, כן, כמה זמן ככה קראתי על הדבורים, ראיתי שמדענים, איינשטיין אמר שאם לא הייתה, את החרק הקטן הזה שנקרא דבורה, איינשטיין אמר שאם לא היה דבורים בעולם, תוך 5 שנים האנושות הייתה נכחדת. הוא מסביר למה, כי לא הייתה אבקה ולא היה, כל הטבע לא היה מתקיים. דבורים קטנים כאלה. זאת אומרת, כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה דיוקים, כל כך הרבה השלכות בין המערכות, וכל דבר יש לו את חשיבותו, את פעולתו, כל בעלי החיים וכל המינים שבעולם, לא לטעו ברעם. טוב, בסדר? זה ככה מבט ראשוני על העולם, עם הגיוון שבו, עם זה שלכל, כל כך הרבה נבראים ולכל אחד יש פעולתו בעולם. עד. חלוקת הפסקאות פה היא של ההוצאה, בסדר? זה לא, זה יותר נוח לקרוא, אבל המהר"ל זה ברצף. שלב שני. וכל פעולה, היא מתייחסת אל הפועל. כי החמימות, אשר הוא פעולת האש, מתייחס אליו. וכן הקרירות, מתייחס אל המים אשר פועלים בקרירות. וכן לכל הדברים, מתייחסת הפעולה אל הפועל. זאת אומרת, אמרנו שהנבראים יש להם איזו פעולה בעולם, איזה כל נברא הוא מופיע פה איזה משהו. ואת מה הוא מופיע? הוא מופיע את התכונה שלו. זאת אומרת, האש יש לה תכונת חום, ואת החום הזה היא מפיצה ומפיינה בעולם, והעולם נהנה, או לפעמים סובל מהחום הזה, אבל כל נברא יש לו איזושהי תכונה, ואת התכונה הזאת הוא מביא איתו לעולם. למשל, אם האדם בשכלו מזהה שהאש פועלת חמימות והמים פועלים קרירות, עכשיו אני רוצה לייצר מכונה של רכב, כן, שהיא דורשת את החום של האש כדי שתהיה אנרגיה, ומצד שני, אם יהיה אנרגיה גדולה מדי, אז האש שם יישרף, אז אני אכניס מים בתוך המנוע, ואז האש תחמם ותגרום לאנרגיה של הרכב, והמים יקררו את המנוע כדי שהוא לא יישרף, והנה השתמשתי בשתי התכונות ההופכיות האלו, וכן, יצרתי למכונה. אבל אני קודם כל מתחיל להבין שלכל דבר פה יש תכונה, כן, ואז אני אוכל לרתום את התכונות האלה לצרכים שלי, כן? אז יש פה ריבוי גדול מאוד של נבראים, וריבוי גדול מאוד, לכל נברא יש את האופי שלו, את התכונה שלו, והוא מוציא אותה אל הפועל, כל תכונה מתייחסת אל הפועל. כמובן ברמות שונות, יש נבראים ברמת הדומם, יש נבראים ברמת הצומר וכן הלאה, כן, קומה על גבי קומה. טוב, אז עד עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, טוב, מה הגענו לשיעור ביולוגיה? אבל נראה איך המהר"ל עכשיו מוביל את הדברים לבירור מאוד מאוד עקרוני. בסדר? שלב שלישי, ומעטה. האדם אשר הוא נבדל מכל שאר בעלי החיים מצד הנפש, שאין נפשו נפש בהמית, רק נפשו נפש שכלית. לא כמו שאר בעלי החיים הטבעיים שאין נפשם רק, כבר אמרנו במהר"ל רק זה, אלא טבעית. מחויב שיהיה לו פעולות מתייחסות אל נפשו השכלית האלוקית. ויהיו לו פעולות שכליות אלוקיות, שכבר אמרנו, כי כל פעולה צריך שתהיה מתייחסת אל הפועל. אוקיי, אז אומר אמר, כיוון שהאדם הוא בוודאי נברא שיש לו איכות אחרת, פנימית, מאשר בעלי החיים, אז זה דיברנו קודם. שאנחנו בנקודה הזאת עוד נרחיב, כן, בעזרת השם בהמשך, הרבה מאוד, מהי אותה איכות פנימית של מה שהמהר"ל בינתיים קורה פה, שלאדם יש נפש שכלית, כן, נפש שכלית, אבל הנפש רוחנית, מול בעלי החיים שיש להם נפש בהמית. מה בדיוק פירוש הדבר הזה? עוד בעזרת השם נלך ונרחיב. אבל כרגע, לפחות בנקודת המוצא שלה הגענו בה, לפני שהתחלנו, ברור שנפש האדם שונה מאוד מנפש בעלי החיים, ולכן כל הסימפטומים האלה שעליה דיברנו, עליהם דיברנו, כן, של שכל אחר, ודיבור, ואומנות, ותרבות, וחוש הומור, וכל האיכויות שמתרבות באדם, הם ביטוי לזה שהוא אחר במהות, יש לו נפש אחר, יש לו נפש שכלית מול בעלי החיים שיש להם נפש בהמית. לא נפש שהיא דוממת. נפש, מה בדיוק ההגדר של נפש בהמית, אנחנו לצד השם נעסוק אחרי. לא, בעלי חיים. כן. יש אולי, לפחות הרמב״ם כותב מפורש, לא זוכר מהר"ל, הרמב״ם כותב מפורש בתחילת שמונה פרקים, שגם יש נפש צמחים. כן, של הדקל יש נפש צמחית. לא יודע אם הרמב״ם משתמש גם באותו, אבל כן, מהות אחרת זה ודאי, איכויות שונות. כן? אבל כרגע בהבדל הזה שבין אדם לבעלי חיים, בעלי חיים יש לה נפש בהמית, והאדם נפש שכלית. אומר המהר"ל, מחויב שיהיו לו פעולות מתייחסות אל נפשו השכלית האלוקית. זאת אומרת, הרי לפי ההתבוננות שהתחלנו בתחילת הפרק, שהיא לא הייתה סתמית, כבר אמר לנו, כבר התחלנו לזהות שבעולם יש חוקיות. והחוקיות היא שכל נברא יש בו איזושהי תכונה, והתכונה הזאת היא הדרך שלו לצאת לפועל בעולם. נכון? יש כלב, יש לו תכונה כלבית, והצמחים, וכל דבר בעולם יש לו צורה שבה הוא מוציא את עצמו אל הפועל, הוא מוציא את התכונה שלו אל הפועל. עכשיו, אם אנחנו מבינים שהאדם יש לו קומת חיים, יש לו תכונה פנימית שונה מבעלי החיים, ובזה לכאורה זה מוסכם ודבר פשוט לכל האנושות, נכון? בדיוק מה זה צריך עוד להגדיר, עוד נעסוק בזה בהמשך. אבל זה שבאדם יש קומה רוחנית, שכלית, אלוקית, כן, רמה הרב משתמש בו בכמה ביטויים, אבל יש לו קומה הרבה הרבה יותר איכותית מאשר לקומת הנפש של בעלי חיים, זה פשוט. ואנחנו אמרנו מהר"ל שבעולם שלנו, כל דבר שיש לו קומת חיים, איזה מיוחדות, הוא מוציא לפועל את המיוחדות הזאת. זאת אומרת, קומת החיים הזאת, התכונה הזאת, צריכה לבוא לידי ביטוי בצורה ייחודית, בצורה שמותאמת לו, בצורה שמוציאה אותו אל הפועל. אם כן, מחויב שגם לאדם יהיה דבר כזה. זאת אומרת, אם התכונה הפנימית של האדם היא שונה, חייב להיות שיש לו גם צורה אחרת או דרך אחרת להוציא את עצמו אל הפועל מאשר לבעלי חיים. נכון? כי הוא לא שונה רק בתכונה הפנימית. תכונה פנימית זה אומר חייבת להיות גם הוצאה לפועל של התכונה הזאת, בצורה שונה מבעלי חיים. בסדר? אומר המהר"ל, אז מחויב שיהיו לו פעולות מתייחסות לנפשו אל השכלית האלוקית, בסדר? מובן המשפט הזה? פעולות שמבטאות את מה שהוא, בניגוד לבעלי חיים. ויהיו לו פעולות שכליות אלוקיות, שכבר אמרנו, כי כל פעולה צריך שתהיה מתייחסת אל הפועל. עכשיו, פה אנחנו כבר מגיעים לבירור, כבר עקרוני. מה הם אותן פעולות, או מהי אותה הוצאה אל הפועל של תכונת האדם? שהיא צריכה להיות שונה מההוצאה אל הפועל של תכונת בעלי החיים. זאת אומרת, עכשיו רק צריך להתחיל להרגיד לי. הנפש הבהמית של בעלי החיים, או בכלל קומת בעלי החיים, אם אנחנו מנסים ככה לאפיין אותה באופן כללי, במה עסוקה הקומה הזאת, עכשיו באופן כללי, לא תתי המינים, אבל הקומה הכללית הזאת שנקראת בעל חיים, מה מאפיין אותה? מה מעסיק אותה? מה היא עושה כל הזמן? שורדת. זאת אומרת, מתקיימת, עוסקת בקיום. בקיום הממשי, נכון? זאת אומרת, זה יכול להיות אכילה ושתייה, וזה יכול להיות הגנה מפני אויבים, וזה יכול להיות הסוואה, וזה יכול להיות כל דבר שקשור להטבת הקיום בדרכים מגוונות. כל בעל החיים יעשה את זה באופן אחר. אבל מה שמאפיין את כלל בעלי החיים, זה העיסוק בקיום ותו לא. נכון? זאת אומרת, זה קומת החיים שלהם. לעסוק בקיום. עכשיו, אם אנחנו נמצא שהאדם, או יש בני אדם, שעוסקים רוב חייהם בקומת הקיום, מה זה אומר לנו? שמה? שתכונת האדם לא נחשפה פה. זאת אומרת, מה הכוונה קומת הקיום אצל בני אדם? בני אדם, כדי להגיע לקומת קיום, אז הם עושים הרבה הרבה דברים. הם משתמשים בכסף, הכסף מאפשר להם קיום. זאת אומרת, כל מה שאדם עושה גם בשביל להרוויח כסף, זה גם בסופו של דבר בשביל הקיום. זאת אומרת, אם אנחנו מכניסים שם את כל העבודה, הפרנסה, הוא גם צריך ללכת ללימודים כדי שיהיה לו עבודה ופרנסה, כן? אז בעצם הרבה הרבה דברים שאדם עושה כדי בסופו של דבר להגיע לקיום, שיהיה לו בגד ללבוש ויהיה לו קורת גג, והוא עוסק בהרוויח כסף כדי ש... זאת אומרת, אם אדם בסופו של דבר את מרבית חייו הוא נמצא בקומה הזאת, מה זה אומר? זה אומר שיש פה אולי, זה כן מוסכם, שיש פה קומת חיים אחרת, אבל ההוצאה אל הפועל, הוא מוציא את עצמו אל הפועל במדרגה של בעל חיים. לא נעים. בסדר? עכשיו אתם מבינים עוד למה אמר לעשות את כל הסיבוב הזה? כמה זה... אם היום אומרים לנו זה באחרת את המסקנה בחד שיעור, היינו מתרעמים, מה פתאום? איזה בעל חיים הזה? אבל המהר"ל הוא מתחיל מהעולם, בואו נתחיל את ההתבוננות, נתחיל... נפשיל עם כל דבר, נגלה שבעולם יש רמות שונות, וכל רמה מוציאה את עצמו לפועל, ואם זו רמה אחרת צריכה לצאת לפועל באופן אחר. עכשיו, עכשיו השאלה לאדם היא מאוד מאוד דוקרת, מאוד מאוד משמעותית. רגע, אדון אדם, יש בך אמרת קומה אחרת, נכון? יש לך נפש, נשמה, לא יודע מה, אבל פנימית אתה איכותי יותר, נכון? אמרנו כל קומה, אם יש בה איכות אחרת, צריכה להיות גם הוצאה לפועל אחרת. כי אמרנו, ככה זה, כמו שיש תכונה בכל דבר, כן? ואותה תכונה, כל יצור מוציא אל הפועל. בואו ניתן דוגמה, בסדר? בשביל ככה יותר...
אנחנו לא מתקיימים עוד הצורה שבעלי החיים מתקיימים בעלי
החיים, כסף,
לא
כסף,
אוכל ו...
יפה, אז זאת אומרת, עוד מעט, ואמרנו ממש... יפה, אז אנחנו עושים את זה בצורה הרבה הרבה יותר מתוחכמת. זאת אומרת, אנחנו... זאת אומרת, אנחנו מתלבשים גם, ואנחנו הולכים לעבודה עם הניבות, ואנחנו עושים את זה עם מחשבים, זאת
אומרת,
אנחנו מפעילים את השכל, אנחנו עושים את זה בצורה יותר מתוחכמת, מגיעים גם לתוצאות הרבה, אז אולי זה ההבדל. אז עוד מעט אמרה להתייחס ממש לשאלה שלך, בסדר, תהי בהמתנה, זה ממש מאחורי הסיבה. אבל אנחנו עדיין בשלב אחד קודם, כדי יותר להבין את הנקודה. זה שאלה, זה קודם כל, זה ברור שהוא מתחיל פה, מתחיל בו ברור. זאת אומרת, המהר"ל מתחיל ברור שאומר, אנחנו מחפשים במה מותר האדם מבעלי החיים בהוצאה אל הפועל שלו. זאת אומרת, אם מוסכם עלינו שהוא שונה במהות, חייב להיות, אומר המהר"ל, שהוא גם שונה בהוצאה אל הפועל. בסדר? ואז שאתה שאלה, במה? בסדר? במה הוא שונה בהוצאה שלו אל הפועל? עכשיו, נאמר קודם, רגע, מי אמר שזה ככה? מי אמר שכל דבר צריך לצאת אל הפועל בצורה שונה? אז בואו טיפה יותר נחדד, בסדר? אז אנחנו כולנו שיחקנו חי צומח דומם, נכון? בשלב כזה או אחר של השיעורים המשמעים בבית ספר, אז אנחנו יודעים שיש מדרגות במציאות. ואם אנחנו יודעים שיש בעלי חיים, נכון? יש מקומת חי. אנחנו נלך כל יום אחד ונראה את הכלב שלנו, כן? שהוא... יום אחד הוא פשוט מתיישב לו בפינה ולא זז, הוא חי, נושם, אבל החליט שלא בא לו לזוז, פשוט נשכב לו שם בפינה, מאכילים אותו, משקיעים אותו והוא ככה גדל. זאת אומרת, זה בעל חיים שהחליט לחיות כמו קקטוס, כן? אבל בתור קקטוס זה לא רע, זה בדיוק מה שנדרש מקקטוס, להיות בצד ולגדול. אבל אם הוא בעל חיים, מה אנחנו נגיד עליו? אם הוא נמצא במצב כזה? חולה, נכון? הוא חולה. אבל למה? מה מגדיר אותו כחולה? מי החליט? מה את מחליטה בשבילו? מה חולה? מה החולה? הוא מבסוט בלשכה במיטה, במיטה כל היום וזה...
יש לו את האפשרות הזה
דבר. נכון. זאת אומרת, הגדרה, אנחנו מגיעים פה להגדרה מאוד מאוד חשובה, שהגדרה של דבר, האם הוא בריא או חולה, היא לא קשורה לשאלה אם הוא מחייך חולה. יש אדם שלא יוצא מהמיטה, עם כל כולו עם חיוך מרוח, אבל הוא חולה. וזה לא מתחיל מהשאלה מה הוא אומר על עצמו ואיך הוא מחייך או לא מחייך, אלא זה מתחיל משאלה אחרת, האם הוא מוציא אל הפועל את מי שהוא. הוא שייך למין שנקרא בעל חיים, נכון? נכון, ועדיין, אם הם ישנו 24 שעות ביום, הם חולים, נכון? זאת אומרת, יהיה הבדלים כמותיים. ויש גם מינים שהם על הסף של ה... זה אומר שלכל, שהגדרה, הגדרה של כל דבר, מה על כל איזה תכונה, אולי זה מושג יותר פשוט, לכל דבר יש תכונה, כן? והתכונה הזאת יוצאת אל הפועל. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, במבט פשוט, אנחנו רואים את העולם ככה. לכל דבר יש לו תכונה, והתכונה יוצאת אל הפועל. בעלי חיים, זה מאפיין את כל בעלי החיים, יסוד הקיום. היסוד הקיום והיסוד הפעלתנות, הוא מאפיין את כל בעלי החיים. עכשיו נראה בעל חיים שהפסיק לחפש אוכל, זה משהו שמה חולה. עכשיו, זה לא הגדרה של המערה, זה הגדרה כללית כאילו, זה הגדרה של האנושות ככה היא מגדירה דברים, נכון? אנחנו פשוט נותנים הגדרה שכלית, זה דבר שהוא ככה העולם מתקיים. נכון, נכון, עוד פעם, אני אומר, זה בסדר, אחר כך יש גם תכונות של קופים, או תכונות של בעלי חיים, ותכונות של דגים, נכון? אז אם יהיה דג שיחליט, יחליט שהוא, לא יודע מה, מחוץ למים, אז גם פה אנחנו נגיד, טוב, יש פה איזה דג, אפס משהו חולה. עובדה שאם הוא יתמיד בחולי הזה, בדרך כלל הוא גם ימות. בדרך כלל, אם הוא יצא מתכונתו, מתי שהוא, זה לא יחזיק ממנו. אומר המהל מתבוננות כללית בעולם, אנחנו רואים שלכל מין יש לו את התכונות, אחר כך יש לו את התאים מינים שיש להם את הכללים שלהם, את התכונות שלהם. כן, זה, הרי האדם בשכל שלו, כל המדע, מה עושה? כל הזמן הוא מקטלג, הוא אומר, זה מין החתולים, נכון? זה מין ה... למה? מה? כי יש אפיונים. אתה יכול להגיד, כל החתולים הם כאלה וכאלה. כל ה... לא יודע מה, היונקים הם כאלה וכאלה. למה אתה מגדיר בשבילהם? אני לא מגדיר בשבילהם, עשיתי תצפית, ראיתי, כל היונקים הם כאלה וכאלה. יש פה תכונות שונות. ואם יהיה יונק שהוא לא יתנהג לפי הכלי היונקות, אופס, המדען, אלא יש פה תצפית, צריך לראות מה קרה לו, מה, משהו שם יצא מהתכונה שלו. מה?
אם הוא לא יתנהג כמו
יונק, מה קרה? כלום, אבל הרבה פעמים זה יעיד על זה שמשהו השתבש. יכול להיות, בסדר, אין בעיה, אבל ככה העולם מחולק, ככה העולם בנוי. העולם בנוי מהמון המון מינים, כל מין יש לו את המאפיין שלו. המאפיין שלו יוצא לפועל בצורה מסוימת. האדם הוא עוסק הרבה הרבה בלהתבונן על המאפיינים האלה, ללמוד אותם, ואז הוא יוכל גם, כמו שאמרנו, לרתום את התכונות האלה, ללמוד מהם וכדומה. טוב.
האדם כאילו שהוא, כאילו, הוא רק חי איזשהו, כאילו, להתקיים,
וכאילו,
משיג אוכל וכולי, הוא כן, כאילו,
מאמץ
את כל
התכונות
שלו. שכל, כאילו, אם זה חי, זה הכל,
אז כאילו. אוקיי, בסדר, אז את שואלת שאלה, אנחנו כבר בניר שאמרה להתייחס, בסדר? זאת אומרת, זאת אומרת, האדם מתקיים, אבל הוא מתקיים באופן שונה. הוא מתקיים בצורה הרבה יותר כישרונית, עם ריבוי הרבה יותר של שימוש בכוחות וגוונים ושכל וכדומה. עובד נראה, בסדר? בדיוק על זה מה הרעי לדבר. הוא בונה את הדברים בהדרגתיות, קומה אחרי קומה. בסדר? אבל קודם כל, מה בנינו עד כאן? בנינו תובנה כזאת, שאומרת שלכל דבר יש את התכונה שלו, ואת התכונה הזאת הוא מוציא לפועל בדרכו המיוחדת. בסדר? ועכשיו, מה שהמהר"ל רוצה להעלות לדיון, זה כיוון שאנחנו מבינים שלאדם יש תכונה מיוחדת, במה התכונה האדמית שונה? במה הוא מוציא לפועל את עצמו שונה? שהרי אם באמת פנימית זה מוסכם לכאורה על כל הרוב רובה של האנושות, אלא לא יודע מה שבאמת שתופס שאנחנו כופי שודרג, אז אולי הוא יגיד שלא צריך לחפש תכונה כזאת. אבל כל מי שמאמין שהאדם הוא באמת בעל איכות פנימית אחרת, אז ישאל את עצמו, רגע, איכות אחרת חייב לבוא לידי ביטוי בתכונת חיים אחרת. ואז נצטרך לראות במה.
למה אנחנו בני אדם,
האינסטינקט הטבעי
שלנו
לשרוד
כמו
בעלי
חיים, אבל אני צריכה עכשיו לשבת וללמוד
את הדברים,
איך לאדם
תוכל
שזה לא
יהיה ככה. את צודקת, אבל במקום למה, תגידי, או, מצאתי מאפיין חדש לאדם. זאת אומרת, יש פה איזה תוספת מעניינת. יש הבדלים בין המינים השונים, נכון? אחד ההבדלים המאוד משמעותיים כשאנחנו כבר באים לקומת האדמי, שאדם אפילו את קומת האדם שבו יכול לפספס. כי אצלו, כיוון שהשכל מאוד מאוד דומיננטי, הרבה יותר מבעלי חיים, מה שהוא יוביל בשכלו, זה מה שיהיה. עד כדי כך שהוא יכול להוביל מדיניות חיים שהיא ממש תאבד את קומת האדם. שזה לא מצוי אצל בעלי חיים. אז זה חלק ממאפיין האדם.
היא לא אינסטינקטיבית כמו על שאר הבורים?
מה?
קומת האדם שלנו היא לא אינסטינקטיבית כמו על שאר הבורים?
נכון.
אז
נכון? כי ככל שגובר השכל, ככה הדומיננטיות של השכל היא הולכת ושולטת על הדומיננטיות של הטבע. נכון? נכון. וזה בהחלט חלק ממאפייני האדם, ולכן ממילא מושג הבחירה החופשית הוא הרבה יותר שייך פה. אתה יכול לבחור. כי אם אתה מוביל, הכל מובן על ידי אינסטינקטים, מושג הבחירה הרבה פחות שייך. טוב, עכשיו, תראו עוד הוספה חשובה במשפט הבא, כן? אנחנו עדיין בשלב הבירור, בשלב השאלה. ומפני שתמצא אדם משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים בהרבה פעולות, זאת אומרת, יש הרבה מכנים משותפים בין האדם לבעלי חיים בפעולות מסוימות. זאת אומרת, פעולות שקשורות אל הקיום, שאמרנו שישנם אצל בעלי החיים, ישנם גם אצל האדם. ודבר זה בוודאי מצד הנפש החיוני אשר באדם, אשר בו משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים. אבל אי אפשר שלא יהיה לו פעולות גם כמתייחסות אל נפשו השכלית האלוקית, כי לא ייגרע כוחו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עוד יותר מרחיבים את התמונה, ואומרים ככה, כל קומת חיים שהיא יותר מפותחת, היא בעצם כוללת בתוכה את קומת החיים הנמוכה ממנה, עם תוספת. זאת אומרת, בעל חיים כולל בתוכו את הרובד הצומח. הוא גם צומח, אבל הוא גם חי. והצומח כולל בתוכו את התכונה, את המסה, שזה הדומם, אבל הוא גם צומח. והעיקר שבו זה הצומח, בסדר? זאת אומרת, אם הוא לא יצומח, אז בשלב אפילו הדומם שבו ירקב. אבל כשאנחנו עולים מקומת הדומם לקומת הצומח, אז הצומח כולל בתוכו את המסה של הדומם, החי כולל בתוכו את הצמיחה של הצומח, והאדם ברור שכולל בתוכו, אומר המהר"ל, את כל הפונקציות של החי. זאת אומרת, ברור שהאדם כולל בתוכו את המסה ואת הצמיחה ואת העיסוק בקיום על גווניו השונים, מאכילה ועד הגנה מאויבים ועד חיפוש למקום לגור וכו'. ודאי שקומת בעלי החיים היא כלולה בתוך האדם. אבל אומר המהר"ל, בזה נסתפק? ודאי שלא. זה רק מה שהאדם כולל בתוכו את קומת החיים שמתחתיו. אבל זה, אל תגיד לי, אל תראה לי את הקומה הזאת, כי הקומה הזאת עוד לא מבטאת את מה שהוא שונה. את האדמיות שבו זה לא מבטא. בסדר? רוח מערה ממש מוביל את הדברים קומה אחרי קומה. ועכשיו, השאלה שנשאלה קודם, רגע, אז אולי עדיין אפשר להגיד, אני אחזור מה שנשאל, כי זה בדיוק מה שאמרה לשאל. טוב, אבל האדם עושה את הדברים בצורה מאוד מאוד שונה. את כל הרובד הקיומי הזה של העיסוק בחיים, אז הוא עושה את זה בצורה הרבה יותר חכמה, הרבה יותר כישרונית, והרבה יותר, כן, עם ריבוי של כישרונות, ועם דברים הרבה הרבה יותר, אולי זה ההבדל. בסדר, נכון? קלנו קודם? אז בואו נראה שמהר"ל שואל את זה. אומר המהר"ל, כי מה שהאדם הוא בנאי ונגר, ועושה מלאכת האפייה והבישול, כן, הוא לא סתם הולך, כותב תפוז ואוכל, יש מבשל, הוא לא סתם הולך ונתגר לו במאורה, יש בנאי, יש נגר, יש וכיוצא בזה מתיקון הבגדים, שוודאי אף כי דברים אלו צריכים לו נפש השכלית, זה לא דברים שבעלי חיים יכולים לעשות, הם לא יכולים לעשות את כל הדברים האלה, אז אולי הנה, אולי זה האדם יותר, זה קומת האדם, בזה הוא יוצא לפועל יותר מבעלי חיים, בזה שהוא עושה את הדברים בצורה יותר שכלית. אומר המהר"ל, מי הוא ערב לי שהדבר הזה הוא מצד שלמות שבו? צריך עיון גדול, אומר המהר"ל, האם זה שאדם כזה מתוחכם ועושה את הדברים בצורה כל כך חכמה ומפותחת, האם זה ביטוי של השלמות של האדם מול בעלי החיים? טוב, את נראה למה הוא מתכוון. והרי ראוי ומחויב שיהיו לו פעולות אלוקיות שיפעול בעולם אשר בראו כפי מעלת נפשו האלוקית. ואולי כל הדברים האלה אשר זכרנו הם מצד חיסרון שבאדם. יכול להיות, אומר המהר"ל, וזה הוא יצטרך להסביר לנו, יכול להיות שכל התחכום הזה של האדם שעושה את הדברים בצורה כל כך שכלית ומפותחת, זה לא כזה בטוח שזה מעלת האדם, אולי זה אפילו חיסרון של האדם מול בעלי החיים. כל התחכום שבו האדם פועל את הפעולות ב- 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 ובחיים שהוא בנאי ונגר ובש... כן, עושה את הקיום, את מלאכת הקיום בצורה הרבה יותר מפותחת מבעלי החיים, האם בזה מעלתו בא לידי ביטוי? או אולי אומר המהר"ל, דווקא בזה חסרונו בא לידי ביטוי. שאלה למה? כדי לבסס את הספק הזה, המהר"ל ייקח אותנו למדרש חז"ל. מדרש חז"ל, שאני נוקט פה אפילו קצת בעמדה קצת צינית, כן? צינית חינוכית, ודרכה המהר"ל ינסה ככה לברר את השאלה שהוא רוצה פה לברר, כן? האם באמת זה הביטוי המיוחד של האדם, וזה שהוא עושה את הדברים, את אותה הקיומיות שהבעלי חיים עושים, הוא עושה בצורה יותר מתוחכמת, יותר שכלית. אוקיי. ובסוף קידושין, גמרא במסכת קידושין. תני, רבי שמעון ברבי אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני. קייץ זה סוג של מקצוע, כן? זה אדם שהיה סוחר בפירות יבשים, כן? הוא היה מייבש את הפירות, וזה נקרא קייץ. אומר רבי שמעון בן אלעזר, ביטוי, משפט כזה שהוא לא כל כך מובן, מעולם לא ראיתי צבי שעוסק ב, כן, במחירת פירות, קייץ, ואריה סבל ושועל חנווני. והם מתפרנסים שלא בצער. והם לא נבראו אלא לשמשני. ואני נבראתי לשמש את קוני. ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער? ואני שנבראתי לשמש את קוני, על אחת כמה וכמה. אלא שהראיתי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. שנאמר, עוונותיכם היתו אלה. עד כאן. עד כאן המדרש. קייץ אמרנו, זה אדם שהוא מייבש פירות ומוכר אותם. כן? היה מקצוע של פעם כזה. כן? מוכר פירות כזה. הרי שבערו כי הפעולות והמלאכות שעושה אדם לצורך פרנסה, אינה מצד מעלת האדם, אבל אינו מצד פחיתות וחיסרון. בואו ננסה להבין, מה פה האמירה של רבי שמעון בן רבי אלעזר, זה הנכד של רשב"י, כן? רבי שמעון הבן של רבי אלעזר, שהוא הבן של רשב"י. אז מה הוא אומר? מהמי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל שועל חנווני. מה הוא מתכוון להגיד בזה? זאת אומרת, שהוא שם את עצמו מול בעלי החיים האלה, מה הוא בעצם אומר? נכון. נכון, נכון מאוד. זאת אומרת, בואו ככה נראה את ה... הוא מצייר לנו פה המדרש ציור ככה, שקצת בא להנמיך את גאוותנו כבני אדם, ככה, שהם רואים את עצמם כפארת הבריאה. אומר הרבי שמעון בן רבי אלעזר, בוא נעשה בדיקה קטנה של אדם ובעלי חיים. מה אתה, אדון אדם, מה אתה צריך לעשות בשביל שיהיה לך מקום נורמלי לגור בו, בסדר? דירה שלושה חדרים, לא משהו איזה, ופרנסה ברווח, בלי שאתה, כאילו מה שנקרא, יכול לישון בשקט, בגד ללבוש, לחם לאכול, כל צרכי האדם הבסיסיים. מה אתה צריך לעשות בשביל זה? אז בוא נגיד לך מה אתה צריך לעשות בשביל זה. אתה צריך מכיתה, מגיל שש, לקחת ילד ולהכניס אותו למוסד אפורי כזה, מהבוקר עד הצהריים. אחר הצהריים הוא יצטרך עוד להשלים דבר. מה? לעבוד כל כך קשה. למה? מגיל שש. עד איזה גיל? עד גיל 18. מגיל שש עד גיל 18. כל יום, כל יום. אחרי, לעבוד קשה מאוד. שנים. כמה שנים? 12 שנים. למה? אז רק, זה לא, עוד לא נותן לך לחם, זה עוד לא נותן לך שום דבר. זה נותן לך איזה דף. אולי, עוד מספיק טוב, זה ייתן לך דף, כן, קוראים לתעודת בגרות, ואז תמשיך הלאה. אוניברסיטה, צריך ללמוד לפחות 5 שנים, 7 שנים, עוד קשה מאוד. אז הגענו כבר לריבוי עצום של שנים. ואז אני, לא, זה רק ההתחלה. זה תואר ראשון, שאתה אומר, אחר כך תתחיל להיכנס לעבוד. ואתה תעבוד מהבוקר עד 8 בערב. מה זה? בשביל מה? שיהיה לך לחם לאכול, בגד ללבוש, ומקום לגור. ואז כמה שנים אני צריך לעבוד ככה? שנה, שנתיים? לא, 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 לא. 60-70 שנה. הלו, מה קורה? מסתכל אדון היפופוטם ומתפוקע משחוק. אתם השתגעתם כאילו? זה מה שאתם עושים בשביל יהיה לכם קיום? ההיפופוטם מה עושה? הוא שוכב, מה שאנחנו חולמים לעשות בפנסיה, הוא עושה כל החיים. הוא שוכב בלי לעשות כלום, במים הקרירים, בשמש, סבב. פעמיים ביום יוצא מהסלטיים, עושה סיבוב, ניתוח איברים, אוכל באמצע איזה כמה שיחים, וחוזר לביצה. אז מי יותר תוחקה? קומת האדם, נדם. כן, זה גם כמה אנחנו תלויים ב... כן. זאת אומרת, מי יותר מתוחכם? איפה אתה האדם האינטליגנט? תואר שני, BA, מה BA? סמרטוט, אתה עושה את כל זה בשביל לאכול, כולך עבד שפל של עולם שרודה בך, ואתה במקום להודות בזה, שאתה אחד מבעלי החיים הכי שפלים, אתה צריך לעבוד יותר קשה מכולם. אולי, לא יודע מה, אולי כמה עוד בעלי חיים שעובדים קשה כמו אדם, אולי נמלה, אנחנו והנמלים, בתחתית שרשרת המזון. כן? אבל יש הרבה מאוד בעלי חיים שמסתכלים על האדם, זה בדיחה. מה אתם מתפארים כל כך? לא, אנחנו עושים את זה עם לפטופ, יש לנו עניבה ויש לנו... מה זה שטויות? נראה רע מאוד. זאת אומרת, אם קומת הקיומיות זה האדם, אז האדם נמצא... במקום מאוד מאוד נמוך באיכות החיים העולמית. יש הרבה בני אדם שמתחלפים עם ההיפופוטם. חולמים להיות היפופוטם, ואולי אחרי, אחרי לא יודע מה, 70 שנה שהם יעבדו קשה, יזכו להגיע למדרגה הזאת. אתם מבינות איזה ציני המדרש הזה? מימיי לא ראיתי צביק היה, צריך, חן ואני, כן, מהבוקר, סוחב את הארגזים כמו איזה עבד. בשביל מה? שלא לאכול, לילדים שלו. בעלי החיים, הרבה יותר פשוט הם בחיים. אז המדרש הזה, כן, שהוא כמובן, נכון? יש בו איזה משהו נטלטל קצת. אבל הוא בעצם בא לומר שאם באמת גם אצלנו קומת החיים הקיומית, אם היא המרכז שלנו, היא המטרה שלנו, אז שיהיה לנו מה, כאילו, מה שנקרא, לאכול, וגם לילדים שלנו מה לאכול, ואולי, כן, לא גם מקום לגור, אם זה כל האדם, הספק גדול עם כל האינטליגנציה וכל הזה, היא באמת כזאת מעלה, אם בסוף אנחנו עבדים של, של, של המציאות הזאת בצורה כל כך קשה. בסדר? זאת אומרת, חייב להיות שקומת האדם יש בה משהו הרבה הרבה יותר מעבר. שבאדם שאצל האדם יש קיום. אבל הקיום אצל האדם זה לא האדמיות. אם זה היה אדמיות, הוא לא היה יצור יותר מפותר מבעלי חיים. יכול להיות שהוא... שהוא נמצא למטה. בסדר? עכשיו, מה הראיה? מה הראיה שכל העיסוק האדיר הזה בקיומיות הוא באמת לא קומת האדם? הראיה נאמרה כבר קודם. מה הראיה שבאמת האדם לא אמור לעסוק כל כך הרבה בקיום, כל כך הרבה משנותיו, כל כך הרבה ממאמצי הנפש והגוף שלו, עסוקים בלהביא לחם. יפה, נכון. נכון. זאת אומרת, זה לא חלק מהתוכנית המקורית. זה ממילא ראייה עצומה, נכון? כבר נאמר קודם. וזה התפך תאכל לחם, זאת אומרת, לאכול לחם זה ודאי אדם. גם לעבוד כדי לאכול לחם זה קומת האדם, העבודה כערך. אבל זה התפך שסביב זה. כן? שזה התפך הזה כנראה כולל בתוכו גם תואר ראשון ותואר שני, ולעבוד כמו חמור מהבוק, מצאת החמה, עשית הנשמה. חלק מהכללה היא לא חלק מהתוכנית. ממילא היא לא קומת האדם, היא האדם אחרי הקלקול. ובעזרת השם, מה שנתקלקל עתיד להתקן. אז זה התפך, דהיינו תוספת, השיעבוד, העבודה הקשה והסיזיפית והמייגעת סביב הקיום, להגדיר את זה כקומת האדם, זה רע מאוד. זה רע מאוד, זה לוותר על כל זה, להפוך את הכללה לברכה. מה אומר רבי שמעון? איזה מסקנה הוא מגיע? אלא שהרי אותי מעשיי וכיפחתי פרנסתי, הוא בדיוק מכוון למקום הזה של חטא אדם הראשון. זאת אומרת, הרי אותי מעשיי, הכוונה, כיוון שחטאתי, לכן קיבלתי את כל ריבוי המאמץ הזה סביב הקיומי. אבל למעשה זה לא חלק מהתוכנית המקורית, זה לא חלק מהאדם המקורי. אז עכשיו צריך לשאול, רגע, אז מה כן? נכון? מה היא כן קומת האדם המקורית? ו... לא, לא שאני צריך אוכל. אדם הראשון אכל. נכון? גם לפני החטא הוא אכל. אז זה עת הפכה, כן. העמל, הסיזיפיות, הקושי הגדול, כן. עכשיו, אבל בוא נוסיף עכשיו את הספר החשובה. שבעצם הכללה הזו, שזה עת הפכה תאכל לחם, בכלל כללות בתורה, בטח ובטח כללות של הקדוש ברוך הוא, כללה זה סוג של עונש שהוא תיקון. בכלל, כל עונש של הקדוש ברוך הוא תיקון. זאת אומרת, הכללה הזו של זאת הפך תאכל לחם, לפי מדרגת האדם אחרי החטא, היא לא נקמנות, היא כבר הופכת להיות צורך. זאת אומרת, מה יהיה אם האדם לא יעסוק כל כך בעבודה קשה? כן, אם האדם היה משיג את פרנסתו ממש בקלי קלות. שעה עבודה ביום, כמו שכולנו היינו חולמים, אין תואר ראשון, אין תואר שני, לא צריך 18 דיון. שעה עבודה ביום, פרנסה מסודרת. חלום. שאלה אם זה חלום. חלום חיובי או חלום בלהות? מה אתם אומרים? היום, כמו שהאדם היום, כמו שהאנושות היום, טרח. יורדת ברכה אדירה לעולם, אין קשיי פרנסה, לא רק שאין קשיי פרנסה. שעה עבודה ביום, אדם פותר את כל צורכי הפרנסה שלו, לא כלום. יש לו מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה. זה טוב או לא טוב, ברכה כזאת?
לא, בסוף אנשים מחפשים את
הסתם. זאת אומרת, מה את אומרת? אם יהיה דבר כזה? לאן זה יוביל? אני שואל. יוביל למקום טוב או לא?
זה משמעות.
מה?
זה משמעות, חוסר. או
שאולי אפשר להתפתח בדברים אחרים. שהם
לא
קשורים
דווקא
לפרנסה. מה? תחביבים. כולם נעסוק בולים כל היום.
לפתח את העולם.
נכון, אבל אני שואל אתכם מה היה בפועל קורה. היום, לפי מדרגת העולם, היום הייתה יורדת כזאת שפע לעולם ש... עולם שלם שבשעה אחת ביום מתפרנס והכל הזמן יש לו פנוי וזה, זה היה סיוט בלהות נוראי. זה היה קורה פה, הייתה פה קורית קטסטרופה כזאת, שנים ספורות עד השמדה העצמית שלו. זה פשוט. כי מה האדם היה עושה בכל השעות האלה, בכל האנרגיה? שעמום שמביא לידי חטא. מה? תלכי פעם לישיבה תיכונית, שפולוסקים בלמידה 4 שנים. אני יודע מה קורה שם, כמה ברזים נשארים אחרי חודשיים.
זה כל כך כאילו
אתה רוצה שהאדם לא יסוף. לא, רגע. יש אדם לפני החטא ויש אדם אחרי החטא. נסביר. אחרי שאדם, אחרי החטא, כמובן קומת האדם ירדה ממעלתה. ואחרי שקומת האדם ירדה ממעלתה, אז ריבוי גדול מדי של אנרגיה, זמן ועוצמה, הוא כרגע, לצערנו, ישמש את האדם לא להפריח את העולם
ולעשות. זה מה שקורה היום, שיש אדם לדבר את הפנאי.
נכון. וזה לא תמיד מוביל, תלוי. לאט לאט, אנחנו, כל שהיום אנחנו כנראה מתחילים לתקן את חטא אדם ראשון, לאט לאט, אבל זה חייב להיות לאט לאט. זאת אומרת, האדם במהותו האמיתית לא צריך את העבודה כדי לשמור אותו עסוק. הפוך, יש לו כל כך הרבה כוחות, ואת הכוחות האלה הוא נועד להוציא אל הפועל בצורה חיובית. לעשות טוב, להפריח, פשוט לעשות... להבריא את החיים, להפריח, להוציא לפועל את כל הטוב שבעולם. בצורה אדירה אפשר היה פה לעשות עולם מדהים. יהיה פה עולם מדהים, בעזרת השם. אבל זה אדם לפני החטא. זה אדם שאפשר לתת בו אמון, שאת כל האנרגיה ואת כל הזמן ואת כל הכישרונות הוא ישמש בשביל להפריח ולהבריא ולקדם ולתקן. אבל אדם אחרי החטא, אז בהתעלה מביאה לידי שיעמום בידי לידי חטא, הוא רק יעסוק בכל הזמן לייצר לעצמו כל אחד מצבורי כוח והעצמה אישית אגואיסטית, והעולם יגיע לקטסטרופה נוראית. כי האדם כרגע צריך ללמוד את עצמו מחדש, צריך ללמוד את הטוב שבו מחדש. ובינתיים, בשעת הפך תאכל לחם, זה סוג של קביים הכרחיות לגמרי לגמרי. בלעדיהם קומת האדם תשתגע. אבל זה כמו, כן.
זה לא, אבל היום אני
מסתכלת
לומר, זה מתה, אני יודעת, זה סביב, כאילו, אני יודעת, זה סתם,
נרדף אחרי מה? אחרי החומריות כאילו?
כן.
ודאי, מסכים איתך, בטח. ולכן...
לא, אמרת שכאילו זה... כאילו היום
הכללת
התיקון.
לא, אנחנו...
כאילו לא ברכה,
אבל... זה לא... אז אני אגיד, אני יודעת לה, אני צודקת. הכוונה היא ש... בוא נגיד, יש פה תהליך. שהתהליך הוא, ככל שאדם יהיה יותר מוכשר לאט לאט לעסוק חזרה בקומת האיכות של החיים, והוצאה לפועל של הטוב שבחיים, כך הקללה תלך ותרד. כך הקדוש ברוך הוא כביכול יוכל להחזיר לנו לאט לאט את האנרגיות והזמן, מתוך אמון ותקווה שנעשה איתם טוב. בסדר? עכשיו זה תהליך. יש היום הרבה יותר... אבל יש היום תהליכים מאוד מאוד משמעותיים של עשייה טוב, כן? של הרבה אנשים. זה דבר שבעבר לא היה, דבר שלא, בטח לא בא... זה דבר שהיום הוא הרבה יותר מוערך, כן? עכשיו, זה נכון, תוספת הזמן, האנרגיה והאפשרויות שיש היום, כן, תחשוב על אבותינו, כן? לא יודע, סבתא שלי עדיין קיפסה ביד ויוצאים להכיל את הסוס לפני שיוצאים לדרך ויכולה מול בדרך. נורי על עולם מטורף, מה קרה ב-150 שנה האחרונות, משהו מטורף. זאת אומרת, עכשיו כל זה אלוקים, נכון? זאת אומרת, כנראה שהקדוש ברוך הוא מזהה באדם כבר פוטנציאל, זה לא ממשנו את הפוטנציאל, אנחנו רחוקים, אבל הקדוש ברוך הוא לאט לאט משחרר לנו את החבל. מאפשר לנו יותר זמן. עכשיו, מה אנחנו עושים עם הזמן הזה? לפעמים אנחנו נסוגים, אנחנו מחפשים דרכים לבדר את עצמנו לדעת, ושוב חוזרים ללכת אדם הראשון. אבל זאת אומרת שיש פה יותר אמון, כי יש פה יותר פוטנציאל. יותר פוטנציאל, לפעמים אנחנו גם נופלים יותר, בסדר, אבל אנחנו מבין בסוף השוב כזה, מריבון השאול עולם. אבל צריך לראות את התהליכים האלוקים, זה כנראה חלק מהגאולה. חלק מהגאולה זה שהאדם לאט לאט כבר בשל יותר לעסוק בלהיות אדם. להיות אדם זה להיות יצור טוב, שמה שמעניין אותו זה מעבר הקיומיות. זה המה. זה מה התוכן, מה האיכות, מה המשמעות, איך לפתח, איך לאהוב, איך לרומן, איך לבנות. תחשבו עולם כזה, כן, כולם גורמים את העבודה ב-10 בבוקר, יאללה, זה רץ לבית חולים. לא היו חולים בכלל, כולם היו עוסקים בלפתח תרופות, בלפתח דברים, והכל רק בטוב, רק בעין טובה, רק ב... כן, לא בהתנדבות, כן, התיכוניסטים, הם מתנדבים. לא, מה זאת התיכוניסטים מתנדבים? זה צריך... זה כולם, כל העולם, כל האדם, זה מהותו, זה גן עדן, זה מתחיל. נבין מה זה גן עדן. גן עדן זה אדם שהוא באמת עניינו להופיע את הטוב האלוקי שבו ממדרגה למדרגה. עולם שכרגע רחוק לנו מאוד. אנחנו רק צריכים להבין שקומת האדם היא משהו הרבה הרבה יותר איכותי מאשר רק הקיום. בסדר? זה מה שניסינו ככה את הקומה הזאת לבנות בשיעור. זאת אומרת, המהר"ל אומר לנו, אם אנחנו נסתפק רק בקיום, ואפילו נתפאר בזה, הנה, תראו כמה אנחנו עושים את זה בצורה כל כך יפה ואינטליגנטית, ואנחנו מפססים. אצלנו הקיום זה רק קומת בסיס. אנחנו צריכים להתקיים כמו בעלי החיים, אדם צריך להתפרנס, להביא פרנסה לביתו, פשיטה, ברור. אבל זה רק קומה א', קומה ב' זה איך אני מוצא את המהות של החיים, איך אני מוצא את הטוב שלי, איך אני מוציא אותו לפועל, מה השליחות שלי בעולם. שם אתה מתחיל להיות בן אדם. טוב, בסדר? כאן להיום. טוב, זה אולי נשלים את זה.